שבוע טוב רבותיי. הואיל ועסקנו בהלכות ביטחון בשבועות האחרונים, זה עובד?
אמן.
מה צריך להדליק? ברוך השם. שבוע טוב לכולם, ערב חנוכה שמח. הואיל ועסקנו בהלכות ביטחון, נשאל מי מסופר עליו שנענש בגלל שלא בטח ביטחון מוחלט בהשם? מי נענש על זה? יוסף, שאמר לשר המשקים, כי אם זכרתני. למה נענש יוסף על זה שהוא לא בטח בהשם ביטחון מוחלט?
אתה יכול להקדיש את השיעור לדניז דינה בת חסיבה?
אני מקדיש את השיעור לדניז דינה בת חסיבה. אילו נשמתה, בעזרת השם נלמד יותר בהתעוררות.
דודה של דליה.
דודה של דליה זה חשוב. שיעור יהיה לאילו נשמתה בעזרת השם נלמד יותר חשק. יותר התעוררות. בעזרת השם. וגם להצלחת דליה בעזרת השם. עוד יותר חשק בעזרת השם. יוסף זכה למשהו מאוד מופלא. אחרי שהוא התגבר בניסיון הגדול שהיה לו מול אשת פוטיפר, השכר שהוא קיבל במרכאות זה להיזרק לבור. תחשבו מה זה אדם שעומד בניסיון שכמעט אי אפשר לעמוד בו. לא בגלל שהוא נער בן 22, 25, ומולו עומדת אשת אדונו, כי הוא עבד, בלי אבא, בלי אמא שכבר נפטרה מזמן, בלי אחים שזרקו אותו, בלי משפחה תומכת, עומד כמו מקולין של בשר, נשחט שם, נמכר לעבד כמו בשר, ועומד לפני אשת אדונו. מי יכול לעמוד בניסיון גדול כזה? מה השכר הגדול שהוא קיבל? שנזרק לבור, וואו. אבל בבור הזה הוא פוגש לפתע פתאום שני פוליטיקאים. זה היה בזמן שעוד לא היה יועץ משפטי לממשלה שזרק את כל הפוליטיקאים בלבור. זה היה, תחשבו מה זה, פתאום הגיעים לשלושה ימים שני פוליטיקאים קרובים למלכות, והוא זוכה לסייעת הדשמיא כזו מופלאה לפתור להם את החלום. הרי אנחנו יודעים שיוסף אומר בפרשה הבאה, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. לפתור חלומות זה לא כישרון פסיכולוגי, זה לא כישרון סוציאלי, זה כישרון אלוקי. הוא זוכה למשהו מופלא, לראות איך מביר העמיק אתה עולה לאיגרמה, לא במובן אלגורי, ממש. מהבור עמוק הקדוש הוא הולך להקפיץ לו, מהבור, אם הוא היה נשאר אצל פוטיפר בבית, לא היה לו סיכוי להגיע לפרעה. הוא נזרק לבור, הוא חושב שזה ביר העמיק אתה. האמת היא שהוא רואה איך שזה נפח להיות איגרמה. הוא רואה סייעתא דשמיא מופלא, איך תוך עומק הצרה מגיעים לישוע. לא למרות הצרה, על ידי הצרה. שזה סדר אלוקי, שזה לא הסדר הרגיל. אתה רואה סדר מופלא שכזה. תבין שיש לך סייעתא דשמיא. זה שאנחנו משתדלים ופונים למי שצריך, אבל למה אתה תולה את יהבך בהם? כי אם זכרתן. הדקדוק הוא לא דקדוק סתמי רבותיי. עדיין שהקדוש ברוך הוא זוכה לתת לאדם ישוע גם דרך צינורות של השתדלות רגילה, אבל לא לבנות תלות בזה. ממי זה נדרש? אחד תורא בעיניים, כשהצרה שהקדוש ברוך הוא הביא אותך, הביא אותה עליה, זה צרה שהביאה לך, הצרה הביאה לך ישוע. למה אני מקדים את ההקדמה הזאת? כי זה שר לסדר הימים המופלא שאנחנו הולכים להיכנס אליהם. קבעום ימים טובים בהלל והודעה. זוהי קביעות הימים רבותיי. אומנם יש גם מסיבות, סופגניות, הדלקת נרות, מצווה חשובה, אבל קביעות הימים זה בהלל והודעה. איפה הרמב"ם? וואו, איזה אורח חשוב. איפה הרמב"ם מביא את הלכות הלל שלו? בהלכות חנוכה. חנוכה, אף על פי שאומרים הלל שלם, גם בסוכות, גם בפסח בליל הסדר, גם ביום העצמאות. אז את הלכות הלל שלו מביא הרמב"ם בהלכות חנוכה שלו. ולמה? כי זה קביעות הימים, והלל שלם, אנחנו יודעים מה זה הלל שלם רבותיי. הלל שלם זה לא חצי הלל. זה לא להודות לקדוש ברוך הוא על הישוע, זה להודות לקדוש ברוך הוא על הישוע שבא מתוך צרה. ותדעו לכם שזה 8 ימים שבהם, הרב מוישה, מה קרה? מה קרה? תשמע, אנחנו פה בהכנה לחנוכה, כל מילה חשובה.
אני באתי רק כדי להיכנס לחנוכה.
אז בואו ניכנס ביחד.
יזה
פה, המים היא פה בעזרת השם. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, היום אנחנו הולכים ללמוד דבר מאוד חשוב. זה המשך לכל מה שלמדנו בשבועות האחרונים. תדעו לכם, רבותיי. הלל זה דבר מופלא מאוד. 8 ימים שלמה הלל, זה לקבוע בתוכנו סדר שהוא לא סדר רגיל. ישראל בטח בהשם עזרו מגינמו. בית אהרון ביטחו בהשם. בית עירי השם ביטחו בהשם. יש פה קריאה מיוחדת לבנות ביטחון שבמדרגה אחרת לחלוטין במדרגה שאנחנו רגילים אליה. זה מתוך מבט אחר. הימים שנקבעים בתו הלל, זה לא ימים שמותר לנו לבוא לבית כנסת לומר הלל, זה ימים של הערה מיוחדת. הניסים שנעשו, ההתעוררות שהגענו אליה, והסדר המופלא שעליו נלמד היום, קובע בימים ההם ובזמן הזה הכשר נפשי מיוחד של הערת נפש, יכולת לפגוש את הישוע שבא לא למרות הצרה אלא על ידי הצרה. כמה כוחות נמצאים בתוכנו במעגלים הפנימיים שאנחנו לא מודעים אליהם ויוצאים אל הפועל דווקא מתוך צרה ומצוקה. זה סדר מופלא אלוקי. יוסף הצדיק מסר את הנפש שלא לחטוא, קיבל שכר, באמת הוא קיבל שכר. אני לא רוצה לדמיין מה יעקב, מה יוסף אבינו, מה יוסף הצדיק הרגיש כשמתוך איגרם נפל לבירה עמיקתא. בזכות הניסיון שהוא עמד, הוא היה צדיק. אבל אני לא שואל, לא אומר משהו שאלה, אני שואל, זה שכרו של צדיק הזה? הוא עומד בניסיון עצום. אתם יודעים שכתוב הים רעב הינוס, נכון? ככה נורים בהלל, הים רעב הינוס. אומרים חז"ל, בזכות מה נקרא הים? בזכות שראה ארונו של יוסף. למה ארונו של יוסף? אומרים חז"ל שהים, אמר למשה רבינו, תשמע, עם כל הכבוד לזה שעם ישראל צריך לעבור, אבל לי יש טבע, אני לא הולך לשבור את הטבע שלי. זה טבע שניתן לי ממות ששת בראשית. אומר למשה רבינו, תסתכל בבקשה בארונו של יוסף, מי קבור בו בארון? אתה מכיר בן אדם שיכל לעמוד בניסיון עצום שכזה? הוא לא נמצא בזמן ה... איכות שלו, מעגלי התמיכה שלו נשברו, התרסקו לרסיסים. רבותיי, אין לו מעגלי תמיכה משפחתיים, נמכר כמו בשר במעקולים של מצרים ובשוק העבדים. פוטיפר, סריס הטבחים, משעבד בו, אמנם הוא זוכר איזה גדולה, אבל אין לו סיכוי לחזור לאבא שלו, לאחים שלו, הם לא רוצים אותו. ואשת אדונו שבידיה לחתוך את חייו לחיים ולמוות עומדת בפניו לפתות אותו. עזבו את היצר, סתם המצב המצוקתי שהוא נמצא בו, איך אפשר להתגבר על טבע כזה? מה כתוב? הינוס ותתפסו בבגדו, הינוס החוצה, נכון? כתוב הים ראה, מה ראה? הינוס. זה אחד הסיפורים היותר מבהילים שיש, היכולת הזו להתגבר על הטבע. ולא רק זה, שיוסף זכה בזכות זה לכינוי יוסף הצדיק. מה השכר שקיבל יוסף? כל עם ישראל נקרא לו הים בזכות הינוס הזה. זה לא יוסף, זה אנחנו. זה בטבע שלנו להיות כאלה. פלא פלאים. מה השכר הגדול שהוא קיבל עליו? הינוס? אריאל המתוק. מה השכר הגדול שהוא קיבל עליו? הינוס? נפל לבירה עמיקתא. מה יוסף הצדיק היה צריך לחשוב שעל השכר שהוא קיבל זה ליפול לבור העמוק? איזה עולם אומלל. לא מגיע לו עכשיו לעלות לגדולה קצת? שיסירו אליו את העבדות, שישלחו אותו חזרה לבית אביו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע בני, עמדת בכזה ניסיון, בוא נשלח אותך חזרה ישר לאבא שלך, ישר לארץ ישראל. אז היה לקדוש ברוך הוא להשיג לו איזה טרמפ, הוא נס לחוץ שכבר יבוא איזה גבל, אני אקח אותו טרמפ לארץ כנען. במקום זה מה קורה? תופסים אותו ושמשלחים אותו לבור. פשוט לא יראו לחשוב על הדבר הזה. אחרי זמן לא רב, נשלחים 2 פוליטיקאים ל3 ימים לבית הכלא. בדיוק למקום אפילו שיוסף נמצא. ויוסף בדיוק פותר להם את החלום בסייעתא דשמיא. מה הוא צריך לחשוב עכשיו? תראה את הסדר המופלא שהצרה נפחה להיות מקפיצה לישוע. זה התביעה שיש על יוסף. וזה סדר שאנחנו הולכים לעבור ב8 הימים הבאים. זה נקרא הלל והודעה, רבותיי. לא הודעה, הלל והודעה. זה סוג אחר של הודעה. וכשאדם אומר הלל, הוא צריך לעבור איזשהו מהפך ושינוי. כי זה לא הלל על משהו שהיה, זה הלל על משהו שהווה ומתרחש בחיים שלנו. כמה עולמות קיימים בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, כמה איכויות, כמה אוצרות של אמונה נמצאים, שהקדוש הוא צריך להביא לנו מצוקות כדי שאנחנו נגלה מה נמצא בתוכנו. יכולת לשמוח גם בזמן שלא קל לשמוח, להאמין בזמן שלא קל להאמין. סיפרתי פה כמה פעמים שפעם זכינו אשתי ואני ללוות משפחה שקרה לאסון מאוד גדול. ילד שלה נפטר בהריסה, עובד בהריסה, אחד האסונות היותר גדולים שיכולים לקרוא. הילד הקטן שלה האהוב, ילד בן 3, והאישה, גם כשאני הגשתי עוד לפני הלוויה, כשדיברתי איתה, וגם במשך השיעה, פשוט הוציאה מפיה פשוט דברי אמונה וחיזוק האלה, אלה פשוט לא יאמנו. לא יאומן כי יסופר. אני רוצה להגיד לכם באמת, התפעלנו מאוד. לא יהיה בסדר, דברי אמונה, תוכן, חיזוק, גדלות. היא אמרה לי, מאיר, אני לא יודעת מאיפה מגיעים לי המילים הללו. זה לא אני, אני יודעת מי אני, אני יודעת מי אני במעגלי החיים הפשוטים. זה החידוש, זה היא, זה אנחנו. לכן בהלל אנחנו אומרים, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחת אדוני. בהלל שאנחנו נלך תכף לומר, רבותיי, יש כל כך הרבה מה ללמוד בימים הללו, להתבונן בהלל. אהבתי, מתי אני מרגישה אהובה? כשהקדוש הוא שומע כל תחת אדוני, כשאני מצליח להתחנן. כי איתה אוזנו לי ובאמרי אקרא, צרה ויגון נמצא, ובשם השם אקרא. יש סוג שקרא בשם השם שאדם זוכר לומר, רק בזמן שצרה ויגון מוצאים אותו. תדעו לכם, זה סדר לא סדר רגיל. ובואו נגיד את האמת, לכל אחד מאיתנו יש מעגלים שבהם הוא מרגיש קצת צרה ויגון. טוב, לא משהו קטסטרופלי ברוך השם, אתם כולם בריאים, בגוף ובנפש, שמחים, אבל יש איזה צרה ויגון, נקודות של צרה ויגון שבהם הקדוש הוא יכול להנציא לנו מציאות שאנחנו לא פגשנו בעצמנו, בתוכנו, לולי הצרה ויגון הללו, בהתמודדות, בקושי, ברוממות שאנחנו זוכים בזכות זה. אתם יודעים, אנחנו חלק מתפילת סדר הדלקת נר חנוכה, יש כאלה שנוהגים לומר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. זה מזמור שהוא פלאי. זה מזמור שהמפרשים אומרים שדוד המלך תיקן אותו לומר בחנוכת הבית. וכל המזמור בכלל לא מדבר על חנוכת הבית. הרואים לך השם כי דיליתני, ולא שימחת אויבי לי, השם אלוקי, שיבתי אליך ותרפאני, השם אליתה ממשון נפשי, חייתני מיור דיבור. יש גם מזמור הזה גם באורים מאוד חשובים על הנפש, איפה שנפש דוד הייתה. מן השאול, מן הבור. מה זה קשור לחנוכת הבית? מה זה קשור לאירוע שיקרה בזמן שלמה? אומרים המפרשים, הרי בזמן חנוכת הבית קורה עוד משהו בעם ישראל. כולם מגלים שמי בונה את המקדש? שלמה. מי זה שלמה? הבן של בת שבע. מי זו בת שבע? מי שדוד חטא איתה, נכון? מי שבגללה כל עם ישראל אומר אין שכינה ביחד עם דוד. דוד הרי הוא דמות טרגית. אפילו כשהוא נפטר, כל המשרד בטוח ששכינה לא הייתה איתו. למה הוא נפטר? עונש. כולם בטוחים לזה. מתי מתברר שדוד הקדוש הוא מחל לו לטוב דוד ובעל תשובה? מתי מתברר? כששלמה מכניס את ארון לקודש הקודשים. אז אומרת הגמרא במסכת שבת, אז נמחל לו אותו אבון. אבל תראו מה קורה פה. לא שנמחל לו אבון. שלמה, התוצר של החטא, הוא זה שזוכה לבנות את בית המקדש. הסדר האלוקי הוא סדר בלתי רגיל, לא סדר רגיל רבותיי. מי שזוכה לראות את זה בחיים שלו, זוכה לקרוא בשם השם, לא קריאה רגילה, קריאה של הלל. לכן אני רוצה לעסוק היום באיזו התנוצצות מיוחדת שיש בימים המופלאים שלנו, וזה כוח התפילה בזמן הדלקת הנרות. ידוע מצדיקים שיש עניין מיוחד בזמן הדלקת הנרות, בזמן שהנרות דולקים, להתפלל על חינוך הילדים. תראו, תפילה תמיד פועלת. אבל אנחנו יודעים שמאז שנחרב בית המקדש יש מחיצה של ברזל מפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים. מחיצה לא נמצאת שם, נמצאת בתוכנו. יש לנו קושי להתפלל מעומקא דליבה. ותפילה פועלת לפי המקום שממנה יוצאת. יש לנו קושי לזה. יש לפעמים זמנים שבהם יש סדק במחיצה. יש איתי רצון, איתות רצון. חנוכה זה ימים מופלאים שבהם הקדוש ברוך הוא פותח לנו פתח. תמיד אנחנו רואים גם כי אזג ואשרה סתם תפילתי. יש איזושהי סתימה שחוצצת. חנוכה יש סדק בתוך הסתימה הזאת. שמעתי מהרב יצחק זילברשטיין שיש יהודי בבני ברק, תלמיד חכם גדול, שהבן שלו נפטר לפני כמה שנים, לפני 8 שנים מהמחלה הארורה, והשאיר 3 ילדים קטנים. הגדול היה נראה לי בן 9 לפי הסיפור. תשמעו פלא פלאים. והאימא, אשתו של התלמיד חכם זו שנפטר להבן, הייתה ממררת בבכי ושוברת דמעות בזמן להדלקת נרות על חינוך כל הצאצאים, וכולל הילדים הללו, הנכדים שלה. לפני 4 שנים, בדיוק בערב חנוכה, התגלה אותו תלמיד חכם שנפטר לחברותא שלו בחלום, ואמר לו, אני רוצה שתלך, זה קרה 3 ימים לפני חנוכה, אני רוצה שתלך לאימא שלי ותגיד לה, שזה מאוד מאוד לא פשוט להישלח מבית דין של מעלה, כך שמעתי בערבית צריך זיברשטיין, לא פשוט להישלח מבית דין של מעלה כדי להורות בעולם הזה הדרכות. בזכות התפילות של אימא שלי זכיתי לזה. איזה הדרכה אני רוצה לתת לך? תגיד לאימא שלי שבזמן, עכשיו הילד שלי בן 13 הגיע לבר מצווה, הוא צריך חיזוק. לא פשוט להיות יתום. היה צריך תקופה של חיזוק. תלך לאימא שלי ותגיד שהחיזוק הכי גדול זה להתפלל בזמן הדלקת הנרות. זה פותח את כל השערים. תוך חברות הנבהל, אבל חשב, חלומות שווה ידברו. אתה שומע רבו משה, חלומות שווה ידברו. זה היה 3 ימים לפני חנוכה. לא הלך, אמר, מה אני אלך לתלמיד חכם הזה לשתול להגיד שאני ראיתי את הבן שלי בחלום? בייחוד שזה ליטווק, אם הוא היה חוסיד, היה הולך מיד, אבל הוא לא חוסיד, ליטווק. מרמת אלחנן, ליטווק רציני. אז מה הוא ילך? לא עלינו. אז מה הוא ילך? בערב השני, שיומיים לפני חנוכה, שוב בחברותא שלו בחלום, אומר לו, אמרתי לך ללכת, נתנו לי רשות מן השמיים, אל תפספס את ההזדמנות. שוב לא הלך. ערב חנוכה, הלילה, ערב חנוכה. קרה לפני 4 שנים, ליל כ"ד כסלו, מגיע אליו ואומר תפילה מן השמיים, אומר לו, תשמע חביבי, אני הייתי חברותא שלך, עשיתי לך קבלת, לך תגיד לאמא שלי שזה הסימן שאני נותן לה, זה נוסח התפילה שמתפללת על הילדים. אמר לו, אותו נוסח, לך, זה יהיה סימן שאני הגעתי מן השמיים, תגיד לה שאני מבקש שהיא תתפלל בעת הדלקת הנרות. הוא הלך, אמר לה, אמא, את הסימן בדיוק מה שמתפללת. ואמר לה, תדעי לך, תפילה שלך פועלת בשמיים, כל כך פועלת שניתן רשות לבן שלך להגיע משמיים כדי להורות את הדרכה, והדרכה היא להורות סדר של חינוך בזמן הדלקת הנרות. אני רוצה קצת ללמוד בזמן שנותר לנו על המעלה של התפילה בזמן הדלקת הנרות. שאז מתנוצץ הנס הזה, האור הזה. למה אפשר להתפלל בזמן המיוחד הזה, רבותיי? בתור התפילה של הבני סוחו בצבי למלך מדינוב, מופיע לשון מיוחדת שכזו. יש לכם דפים, גבירותיי ורבותיי? יופי, תתבוננו בזה, כי זה פנינה מה שאנחנו הולכים ללמוד היום. אנחנו אומרים ככה, שתהיה חשובה ומקובלת ומרוצה לפניך. שתהיה חשובה ומקובלת ומרוצה לפניך מצד הדלקת החנוכה, כאילו כיוונתי כל הכוונות שכיוונו הכהנים משרתי השם, איפה הייתי יוצר בו, הייתי אומר, בעת שהדליקו את הנרות. נכון, ככה היה צריך לסיים, נכון? מה כתוב? כל הכוונות שכיוונו הכהנים בעת שהערו למוות נפשם בשביל כבוד שמך הגדול הגיבור הנורא. מה הכוונות שהם כיוונו בזמן שהם הערו נפשם? מה זה הביטוי הערו נפשם? מה הכוונות שהם כיוונו למען שמך הגדול והנורא? למה בזמן הדלקת הנרות זה הכוונה שצריך לכוון? שוב אני חוזר, לא כתוב הכוונות שכיוונו הכוהנים בעת שהדליקו את הנרות, ככה היה צריך להיות כתוב, נכון? ניסור לא כותב ככה, כותב את שהערו נפשם למות. וכאן מגיע הסוד הגדול שעליו אני רוצה ללמוד, רבותיי. תפילה פועלת לפי מה שאתה מאמין בכוח התפילה. למה יש לנו מחיצה של ברזל? למה קשה לנו להאמין בתפילה? כי אנחנו לא פגשנו את כוח האמונה העמוק הזה בתוכנו. אנחנו חיים בעולם של שכל, של טבע. בעולם שאנחנו מכירים, תפילה לא פועלת ככה. זה לא שאתה פועל ואתה מקבל. קשה להאמין בתפילה. אתם יודעים? דיברנו קצת בבית הזה שמזל שמתתיהו בן יוחנן כהן גדול לא שאל שאלות, הוא לא שאל לא אסטרטגיים האם כדאי לצאת למלחמה, הוא לא שאל יפי נפש האם זה טוב לך לצאת למלחמה כנגד מתייוונים, הוא לא שאל את כל האנשים שהם אומרים לו אין סיכוי להילחם. בעיקר הוא לא שאל, הוא שאל רק שאלה אחת, מי להשם אליי? יש נקודה פנימית שהיא יותר עמוקה מכל איפה שהשכל שלנו נמצא, וזו הנקודה שמוסרים ממנה את הנפש למען כבוד שמך הגדול הגיבור והנורא. רבותיי, הנקודה הזו של מסירות נפש זה נקודה שנמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו, והיא מוגדרת בספר התניא, באוסרי למעלה מטעם ודעת. אין שום היגיון במסורת הנפש, אם התוצאה תהיה שאנחנו נלך למלחמת אובדן. זה להאמין במשהו. זה להאמין במשהו למעלה מן הדעת. ורק במקום שאתה מאמין למעלה מן הדעת, לא בלי דעת, למעלה מן הדעת, שם פועלת תפילה. שם אתה מצליח באמת להתמסר באום כדי ליבה, להתמסר באופן מוחלט. אתה רואה גם ישועה. מה זה הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עושה, רבותיי? הנס הגדול זה לא מתחיל מזה שניצחו. הנס הגדול זה קודם כל זה שיצאו למלחמה, רבותיי. זה הנס. הרי אם היו שואלים עכשיו את אנשי הצבא, אומרים להם, אין שום סיכוי, אתם חלשים מול גיבורים, כמו שאנחנו אומרים בתפילת הניסים. שואל את הדמוגרפים, את הסיסמוגרפים, סטטיסטים, אומרים, אין שום סיכוי, אתם מעטים מול רבים. זה מלחמת אובדן. תקראו בספר חשמונאים, יהודה המכבי לא אומר, והנאומים שלו, בוא נצא, הכי הרבה נמות. אנחנו ננצח, ודאי אנחנו ננצח, כי אנחנו באים, נלחמים על אידיאל. מי הם היו? לא מול יוונים, המון מתייוונים היו, רוב היה נמצא בשקיעה. זה לא הייתה תקופה כל כך פשוטה, הייתה תקופה של אובדן. אובדן רוחני, זה קשה יותר מאובדן גשמי. אתם יודעים, שהמן הרשע עומד להשמיד על הרב ולבית, כל הילדים מתכנסים, וזועקים זעקה גדולה ומרה. נכון? נלך כנוס את כל היהודים. מי יתכנס ביחד עם מתתיהו? מתי מספר, כולם להגו לו. כולם להגו למתתיהו, אמרו, אין לכם שום סיכוי. שיתפו פעולה עם האויב. זה היה המצב בעם, הרבה יותר קשה מאשר פורים מבחינת עבדה רוחנית. ומתתיהו לא שאל, זה הגדולה שהיה, זה הנס הראשון, ומתתיהו לא שאל. אנחנו צריכים למצוא את המקום בתוכנו, שהוא לפני השאלה, ואני לא אומר את זה בצחוק, ממש ככה. יש מקומות שכשאתה שואל, אתה מאבד את זה. אני גם יודע להגיד לכם, רבותיי, דוגמה לזה. כשנפגשים לקראת חתונה, יש רגע אחד מסוים שבו אתה יכול להחליט בלי לשאול. ברגע שאתה שואל, אתה מאבד אותו רגע, ואולי זה לא מתאים. ברגע שאתה מתרחק, אתה יודעים מתי שואלים, מתרחקים, שואלים, אולי זה לא מתאים. אתה אומר, אולי זה לא מתאים. אולי יש אחרת. יש שיש יותר טובה. יש רגע אחד שזה הרגע לפני השאלה. הרגע הזה, רבותיי, סליחה שאני אומר, כמעט ולא ישוב. זה הרגע שצר, זה הרגע של האום קדילי, זה הנס, ההתנוצצות הזאת. זו הגבורה הראשונה שקרתה, רבותיי. וזה עמוק, עמוק, עמוק. ויש איזה סיפור בגמרא. ידוע, ואנחנו רוצים ללמוד אותו היום. שואלת הגמרא, אמר לרב פאפה לאביי, למה ראשונים, דורות ראשונים, תכף דור מה זה דורות ראשונים, רב פאפה זה דור רביעי לאמוראים, אביי דור חמישי, רב פאפה ואביי זה דור רביעי לאמוראים. אמר לרב פאפה לאביי, מה ישנה ראשונים בהתרחשלו ניס? על הראשונים התרחשו ניסים, ולאחרוני לא התרחשו ניסים. אנחנו מתפעלים, לא מתרחש לנו נס. עכשיו, אל תחשבו שהראשון יקבל אברהם, יצחק ויעקב. הראשון יקנה דור שני לאמוראים. כבר לפני שתי דורות. אומר הרב פאפה לאביי, לפני שתי דורות, הכל היה סדר אחר. התרחשו ניסים. אנשים התפללו, מה זה נס? תכף תראו, התפללו, וזה פעל. אנשים אמרו, תן תלו מתה לברכה, ירד גשם. זה היה סדר אחר. אמרו, רפאינו, התרפו. ואנחנו אומרים רפאינו, ולא באה רפואה. אומרים, תן תלו מתה, ועוד לא בא, בא, בא גשם, לא יודע כמה גשם ירד פה שבוע שבוע, ירושלים לא ירד, ירד בתי מעט. אני רוצה לקראת הגמרא הזו, רבותיי, זה גמרא כל כך חשובה, גמרא חשובה לנו, רבותיי. אמר לרב פאפה לאביי, מה ישנה ראשונים, דהתרחש לו ניסה, מה ישנה ענן, דלא מתרחש לניסה. עכשיו תראו את הגמרא, אם מישהו, אם גשם יהיו יותר לעודנים, הפוך, אנחנו יותר לעודנים מהם. כי הם למדו רק חלק מאוד מצומצם התלמוד. אנחנו לומדים את כל התלמוד, ולומדים בו כמה גרסאות וכמה הסברות, ובתי מדרש, ראשוין, ותראו איזה ספרי הדרשים שפעם היו ספריות כאלה. תראו איזה ראשוינים ואחוינים ופרויקט השו"ת ו-DBS וכל מיני דברים, אוצר החוכמה, כל אחד יש לו עכשיו את סקנונו המון ספרים. אנחנו יותר פלפלנים מהם. זה יכול להיות שאנחנו לא מתרחשים לנו ניסים כמו ניסים שקורו בדור, בשתי דורות קודם, לרב יהודה. אם לא רב יהודה, רב יהודה, רבותיי, זה תלמיד של רב, רב דור ראשון למורים, רב יהודה דור שני. שתי דורות מפרידים מרב יהודה לרב פאפה, לא מדובר פה בראשוני, כאן הרב הראשונים, הנביאים, לא, שתי דורות, רבותיי, סך הכל. והנהגה כל כך השתנתה. אפילו רב יהודה, תראו מה זה נס, הגדרה של נס. כי שאל יפחד מסענק הנה, בזמן תענית לא ירד גשם, חולצים את הנעליים. אז הוא רק חלץ נעל אחת, רבותיי, נעל אחת חלץ, אתי מיטרה, כבר ירד גשם. וענן, כמצערי נפשים, מצווח כצבחינן, ואליו דמש גרבן. קודם רואים שרבותיי שלהתקבל תפילה זה נקרא נס. כשאתה מתפלל וזה פועל, זה נקרא נס. נכון? כך כתוב? כך כתוב בגמרא. למה התפילות שלהם פעלו, התפילות שלנו לא פועלות? כך הוא שואל. אמר לי, אני רוצה להסביר לך משהו. אנחנו הרבה יותר למדנים הם, אבל הם כמסרי נפשיו הקדושת השם. מסרות הנפש הקדושת השם. מה זה מסירות נפש? תראו הגדרה בגמרא למסירות נפש. סליחה, אני רוצה לקרוא את הגמרא כולה. היינו כמאי אבו כמסרי נפשיו, ענן לא מסרי לנפשם קדושת השם. אין הכוונה היא שכשרצו להרוג מישהו לא מסר את הנפש. זה כל הדורות מסרות. תראו מה זה מסירות נפש. כי הדר עבדה ברעבה, דוגמה, רבדה ברעבה, כשייך רואה את רעה פעם קוטית אחת, הוא לא יודע שהיא קוטית, גוי אחת, שהולכת עם לבוש, הוא חשב שהוא קיליים, לבוש קרבלטה בשוקה, סבר דבת ישראלי, חשב שהיא בת ישראל, לא יכול לסבול את זה, קיליים בפרציה? מה זה הדבר הזה? קם, קרעי מינה, קרע את הלבוש הזה, ראה אייפון, זרק אותו. לא אמר, רגע, אולי הוא צריך את זה לעסקי עבודה, לפרנסה. אין דבר כזה, יש לו, זרק אותו לכל, לא, 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 לא רוצה להגיד, זרק אותו לעזאזל. מסר את הנפש, רבותיי. אחרי זה, מה הסיפור? הגלה עם מילתה, התגלה שהיא קוטית. איי, 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 איי. אז הוא טעה. שיימוע, אז הוא בא לבית דין, אמרו לו, תשמע, אתה צריך לשלם לנו, עוד יצטרך, אתה מסעת את הנפש, אבל עשית טעות, דיקוטית. היה צריך לשלם 400 זוז, ולא היו כל כך עשירים, אז כי זה מה שהגמרא מספר לי קודם, שבזמן רב יהודה היו צריכים להיות שישה מתכסים בטלית אחת, נכון? כלומר, לא היו כל כך עשירים. אמר לה, מה שמך? אמרה לה, מתון, כך קוראים לי מתון. אמר לה, מתון, מתון. 400 זוז זה שווה. אם הייתי ממתין, הייתי מרוויח 400 זוז. יוכל מעשה לסתור אותה, שאלה על הגמרא. כאן קוראים בגמרא, זה אסביר מה זה מסירות נפש. מסירות נפש זה לעשות לפני שאתה שואל. נכון כך כתוב פה? הוא לא ימתין. רואים פה בגמרא, מה זה למסור את הנפש? למסור את הנפש, אני לא אומר עכשיו, רבותיי, אני לא קורא פה עכשיו לא למחאות, בלי שאלות, שלא יצלמו אותי ועכשיו יפיצו, אני אני רק רוצה ללמוד מזה מה זה מושג. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש זה הרגע הזה שבו אתה מתעורר לפני השאלה, לפני הבירור. לכאורה מעשה לסתור, רבותיי. הרי הוא טעה. הוא טעה. הוא קרא לבוש שלא היה צריך לקרוע. אולי מן הגמרא רואים שצריך להמתין. אומר הבן יהוידע, לא. זה היה שווה לו רק אתה לראות כמה שווה מסירות נפש. מסירות נפש שלו שווה 400 זוז. זה משהו. אם הייתי ממתין, הייתי מקבל 400 זוז. ולא המתנתי, בזכות זה קרה לו נס. קרה לו ניסים. הוא אמר, המסירות נפש שלי, המסירות נפש רצינית, שהייתה שווה 400 זוז, המסירות נפש הזו. כן, רבותיי. נס מתרחש כשאתה פועל במקום הזה של מסירות נפש. מסירות נפש זה מקום למעלה מן החשבון. בלי חשבון, לפני החשבון. לא שאנחנו לא צריכים חשבונות בחיים שלנו, ויש נקודות שבה מתעורר נקודה שהיא לפני החשבון. היה כתוב לפני אחד, מה אתה סופר כתוב בספר יצירה. וזו נקודה מאוד משמעותית, רבותיי. ויש אורות שגנוזים בתוכנו מאום קדיליבה. יש לנו המון קושיות איך תפילה יכולה לפעול. יש לנו קושיות, הרי אנחנו רואים אנשים שמתפעלים וזה לא עוזר. אנחנו רואים אנשים שלא מתפעלים וזה כן עוזר. ואנחנו משנים את הקדוש ברוך הוא. סך פאנל שלם של קושיות יכולות להיות. אבל כל הקושיות האלה זה אחרי השאלה, רבותיי. יש לנו מקום שהוא כל כך עמוק, הוא לפני השאלה. אומר בצבי למלך מדינו, כשאתה רואה את הנרות, במה תזכר? בכוונות שכיוונו הכהנים משרתי השם, כשמסרו, כשהערו נפשם, כשפכו את הנפש.
בזמן המלחמה או בזמן הדקת הנרות?
בזמן המלחמה, כשיצאו למלחמה, כשמסרו נפשם על קדושת השם, אשר הערו נעמה ואת נפשם. רבותיי, אני אומר לכם, רבותיי, תקראו את הנאומים של יהודה בספר החשמונאים והמכבים, תקראו את הנאומים הללו. זה לא ספרים, תקראי את הנאומים, ספרי חד, ספרי חיצוניים. וכך היה מקובל בעם ישראל, זה המסורת שעברה לנו. תקראו את הנאומים, תראו איזה להט, איזה גודל, איזה רוממות. זה המקום שבו מתרחש לך נס. הרב מסביר שלא סתם הגמרא מביאה את הפער הלימודי משתי הדעות, כי לפעמים אלה שלומדים כל כך הרבה, אני לא אומר את זה קצת בזהירות, אבל לפעמים אלה שלומדים כל כך הרבה בבית המדרש, יש להם הזוועות, נפלאות וכל דבר, אז לפעמים חסר להם דווקא הנקודה הזו של מסירות נפש, נקודה הפנים פנימית הזאת. יש לנו עולם שלם של דעת, של התבוננות, ויש נקודה עוד יותר פנימית. זו הנקודה שנקראת האור הגנוז. כתוב ברוקח, אחד מגדולי הראשונים, שבזמן שאדם מדליק נרות חנוכה, מתבונן בנרות חנוכה, אתם יודעים, אנחנו אומרים, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראות אותם. אז מה שיש לי עניין, לראות את נרות חנוכה, נכון? מה זה לראות? מה יש לראות בנרות חנוכה? זה מאוד נחמד לראות אש. אש זה אחד הדברים שכל כך נחמד לראות אותה, נכון? יש שעות לראות את הלהבה של הנר. ראיתם פעם להבה? אתם תראו, אתם תתמכרו. להבה זה משהו מקסים. תדעו לכם שיש עניין להתבונן בנרות חנוכה. לראותם, יש עניין לראותם. מה אתה רואה בזה? אומר הרוקח, האור הגנוז. מה זה אור גנוז? אור גנוז זה שאתה פשוט פוגש, שאתה אדם מאיר. לא מאיר, אתה אדם מאיר באמת. כשאדם חי אמונה, הוא פוגש את עצמו בתור אדם מאיר. איזה כוחות יש בתוכנו? זה הכוח שבו, איך אומר חזר, כבר אום ימים טובים בעלי יודע. אתה אומר הלל, אתה לא אומר הלל בבית הגלל, אתה כולך אומר הלל. זאת אומרת, אתה מגלה איך הכוח הזה שקיים בך יצא לפה לדרך מתוך המצוקה. כשהיית צריך לנסות הנפש על משהו, על משהו לא פשוט, משהו מסובך. אותה, על זה המאבק. המאבק, האם יש כוחות כאלה פנימיים באדם שהם לפני השאלה. אנחנו לא ניצחנו את יוון כדי לגרש חוכמת יוון מגבולנו. הפוך. יפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם. הבעיה שלנו זה עם חוכמת יוון, זה במקום שהיא שוללת את האמונה. שוללת את התהרה. שנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השונים בהיכל, לפי הגרסה של תימו. למה הם תימו? למה לא שפכו אותם? היו רוצים למנוע את הדלקה, היו שופכים את השמנים. למה תימו את השמנים? רואים מכאן שהם לא רצו למנוע את הדלקה במנורה. רק אמרו, תגיד לו, מה אתם השמן טהור לשמן טהור? השמן טהור לא יכול להדליק אור. אתה לוחץ על המתג, זה לא פועל. זה פועל אותו דבר. יש משהו, אבל ששמן טהור, ששמן טהור לא מגלה. הוא לא מגלה קדושה. יש דבר כזה שנקרא קדושה בכלל בעולם? עכשיו כל זה בו במייסס. תראה לי בתכלס, מה קורה כשאין קדושה? מה, השמן לא דולק? השמן דולק. הוא דולק, אבל הוא לא מגלה את האור הגנוז. המאבק הרבותיי בימים הללו היה על הטהרה. טהרה זה מה שאנחנו כמעט ולא מכירים, זה עולם שלם. שאנחנו כמעט ולא מכירים אותו. טהרה זה היכולת להפוך את החיים שלך להיות כמו שמן שנפך לאור. שאתה חי דבר רוחני, אתה לא מדבר על רוחניות, לא לומד על רוחניות, אתה נהפך להיות אדם עם תכונה רוחנית. תרע זה מעולם הנקיות. מה יש בגוף מלוכלך? זה הגוף מלוכלך לא יכול לתפקד? אי אפשר לרוץ, אי אפשר לדבר, אי אפשר לעשות פעולות בידיים? הגוף מלוכלך זה גוף שהוא לא יפה, אין התפלות הנפש. גוף נקי זה גוף שהוא משכן לנפש. נפש תאורה זה נפש שמשכן לרוח ונשמה. יש בתוכנו נשמה, רבותיי. אנחנו מסוגלים להרגיש רגשי קודש. לחוש דברים של קודש. איך אנחנו נרגיש את זה? זה תלוי בעולם הזה שנקרא טהרה. זה עולם שאנחנו לא מכירים, זה עולם עמוק עמוק. ועל זה רבותיי המאבק שלנו, על הטהרה. היוונים לא אמרו דף כתום, אמרו אין הבדל בין טהרה לטומאה. מה זה טהרה? זה עולם שאתה לא מכיר בכלל. זה עולם שאי אפשר לחוש אותו, אי אפשר למדוד אותו, אי אפשר לכמת אותו. אפשר לפגוש אותו בשכל ההגיוני הרציונלי. יש עולם שהוא לפני אחד, מה אתה סופר? זה העולם שלפני הרציונלי. מתי מי שחי ככה, מי שמתבונן באור הנרות ורואה את זה, הוא יכול להעביר תורה לילדים. כי ילדים לא קולטים, רבותיי, דיבור, הם קולטים אמת של חיים. זה נקרא חינוך, רבותיי. אתה רוצה ללמד את הילדים שלך, תהיה אור של אמונה. לא דיבור של אמונה. דיבור זה אפשר גם. זה לא מה שעובר בין אב לבין. מה שעובר לאב לבין זה הערה, השפעה פנימית, הקרנה, הזרחה. זה מה שעובר, טהרה. ותאר ליבנו לעובדך באמת. כשאדם טהור פתאום מבקש, וואו, זה אמת, זה לא בוב, זה לא סובייקטיבי, זה לא אנחנו מספרים איזשהו סיפור. זה אמיתי, וואו, קדושה זה אמיתי, זה לא רק איזה סיפור שאנחנו לומדים עליו במוצאי שבת. או בשעת קודש, מדברים על זה. אתם יודעים, ילד, הוא מתחיל כל דבר, קודם כל הוא כוסס אותו בשיניים, פוגש אותו דרך השיניים. יש משהו אמיתי, לא דיבור על. אני רוצה שהאמונה תהיה אמונה שמוקרנת באמת, כך אני אעביר לילדים שלי את החינוך. כשאתה מתבונן באור, אתה יכול להתפלל על הזרע או הזרע הזרחה שיהיה מלא קדושה, כי אתה פוגש את התאיר לבין לעובדך באמת, את האמת, זה מה שאתה פוגש. בעזרת השם נזכה כולנו, שהקדוש יברכנו כולנו, וברכנו כולנו, אבינו כאחד באור פניך, תהיה לנו הארת פנים, בימים הללו הלל והודאה, ונזכה בעזרת השם לישועות אמיתיות, ונזכה רבותיי למסור את הנפש על טהרה, זה שכרנו בשכרנו הגדול. שבוע טוב, חנוכה שמח.